מבחינת הנושא שאנחנו עומדים בו, יש לפנינו דוגמה מיוחדת, לא שגרתית. דרך כלל, כשאנחנו מדברים על הסתומים במקרא ומפורשים בחז"ל, אז במקרא עצמו זה סתום. זאת אומרת, יש תיאור מאוד כוללני, מאוד סתמי, לא מפורש, ואתה קורא את הפסוקים ואתה באמת לא יודע ללמוד שם פשט. אז חז"ל, על פי מתודות מיוחדות שלהם, וזה בדיוק הנושא שלנו, מה הם המתודות, על פי מתודות שבעזרת השם אפשר יהיה לנסח אותם או לנסות לנסח אותם רק בסיומו של המחזור, מה אנחנו למדים מכל הדוגמאות האלה, אז חז"ל על פי אותם המתודות קבעו מי הוא זה. כאן לפנינו יש דוגמה של אישיות מאוד מוגדרת, ואנחנו מוצאים שחז"ל נתנו לה פירוש נוסף או העמקה בפירוש הכתוב. במקרא כתוב כך: וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב. אז יש פה תיאור מאוד מדויק את המקום, את המלוכה, וגם הייתי אומר את הייחוס המשפחתי או השבטי, או איך שלא נאפיין את הכנעני. אז יש לנו פה את יושב הנגב, את מלך ערד ואת הכנעני, והוא שמע. מה הוא שמע? כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ויש ממנו שבי. וידר ישראל נדר למור, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את הריהם, וישמע השם בכל ישראל, ויתן את הכנעני. אז כאן כבר לא מדברים על מלך ערד, ולא על כל הנתונים הנוספים, אלא ויתן את הכנעני, וזה הכנעני שמופיע בראש הפסוק, ויחרם את הם ואת הריהם, ויקרא השם המקום חורמה. אז אתה מדבר על איזה חפיפה, או איזה זהות, או איזה נקודת מגע, בין חורמה לבין ערד, ועל שם הניצחון הוא קרוי חורמה. וייסו מאור הער דרך ים סוף, לסבוט את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. ואם נקבל, ואין סיבה שלא נקבל, שהרצאת המאורעות היא פה על הדרך הכרונולוגית, זאת אומרת, זה סיפור עוקב, בזה אחר זה, אז נסיעה לאור הער וארץ אדום בא אחרי המעשה הזה. כאן אנחנו נכנסים כמובן לשאלה שאנחנו נראה מיד שהיא מצרנית לנושא שאנחנו מדברים בו, איפה זה היה? אנחנו מכירים היום את השם ערד. צריך לזכור, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן שישראל נמצאים במה שקרוי בפינו עבר הירדן המזרחי. הרי משה לא הותר לבוא באזור הזה. ואז כמובן מתייצבת השאלה, איפה היו ישראל? גם אהרון, אהרון מת באור ההר. וישמע כנעני, מסורת חז"ל, מה הוא שמוע שמע? שמע שמת אהרון, נסתלקו ענני הכבוד. אז על כורחנו שכל ישראל נמצאים בעבר הירדן. אבל פה יש שאלה, הייתי אומר, גם לשונית וגם גיאוגרפית. ניקח את מה שקרוי בפינו הגבול המזרחי של ארץ ישראל המערבית. אז אומרים שהוא הירדן. סליחה. הירדן נמצא בקטע שבין ים המלח שלתוכו הוא נשפח, ונניח לרגע שגם עבר הירדן, שגם ים המלח הוא בתוכו, אז בסדר, עד הנקודה התחתונה של עבר הירדן, של ים המלח. מה קורה בשטח של הערבה? הערבה מים, מנאות הכיכר ומטה. איפה שם הגבול? אנחנו כמובן מושפעים על הגבול המנדטורי, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לצדדים ההיסטוריים, מתי הגבול הזה נקבע, הרי לאחרונה היה עליו דיון באותה חתימה עם ממלכת חוסיין וכל הסיפור הזה, שטחים לפה, שטחים לשם. כי היו יצא בזה גם מעל לכינרת, מעל הבניאס, ממוצא הירדן. זה הרי נפקי מין הגדולה בהלכה לגבי מעמדה של רמת הגולן כיום. הרי אצלנו בפרשה, ולא נדבר בזה עכשיו, מסופר על כיבושי משה את עבר הירדן. מה נקרא עבר הירדן? עבר הירדן נקרא רק הקטע שהוא ממקום שהירדן משמש גבול, הרי מיני ובי, כך היא ההגדרה. אז מה קורה מכל השטחים שבהם אין ירדן? וכאמור, גם בצפון, לגבי השטחים בגולן ובבשן, וגם לגבי השטחים שמנאות הכיכר ומטה. מה שלא יקרה, אור ההר הוא באיזה מקום בצד השני. ובאמת חז"ל כבר הרגישו בקשיים הגיאוגרפיים האלה, רש"י ואיזה ברמיזה אצלנו, על החזרה של שבע מסעות וכו' וכו', ועל ארץ אדום, דהיינו באיזה מקום היחס אל המעבר דרך פטרה או משהו שם בדרום, דרך ים סוף, דהיינו עוד פעם עקבה ואילת וכל מה שבא בעקבות זה. כיוון שהשאלות הן קשות ולא פתורות לחלוטין, כי אין לנו מספיק נתונים, אז גם המפה היא על דרך ההשערה, ואפשר לראות. כמובן, השאלה, למשל, במרכז המפה קדש ברנע, מופיע פה עם סימן שאלה על ידה. כי לקדש ברנע משם שלחו את המרגלים. אנחנו רואים גם משמאל המפה את עמלק מפוזר על פני צפון סיני. ואנחנו יודעים, אלה הם שבטי עמלק, שבטים בדואים, שכיסו את כל הסיפור הזה. צרפו לכאן כמובן, במפה מופיעים גם יישובים בני ימינו, לצורך ההתמצאות, וגם נתונים ממקומות אחרים, דהיינו גם מחפירות ארכיאולוגיות וכו'. למשל, גילו שיש שני סוגי ערד, כשם שלמשל המילה צפת מופיעה גם בדרום וגם בצפון. זה משתמע על שם מקום גבוה שמשם אפשר לצפות. אז מדברים פה על ערד בית ירוחם, וזה בדרך כלל גם מחפירות וגם מכל מיני נתונים במצבות וכו'. וגם ערד שבימינו, והיא קרויה ערד רבת. דבר מעניין הוא שבחפירות שהתנהלו לאחרונה בערד, נתגלתה שאותה שכבה שהיא מתאימה לתקופתו של משה, היא לא מיושבת. זאת אומרת, ערד שהיא צפונית מזרחית לבאר שבע של היום, ערד כפי שהיא בפינו ערד, היא לא הייתה מאוכלסת בימי משה. ולכן זה לא יכול להיות הכנעני מלך ערד שהוא אותו ערד. כי אז יש לך גם קושייה. גוואלד, איך הגיע מלך ערד שהוא נמצא צפונית לבאר שבע, הוא שמע, איפה היה בכלל מחנה ישראל שהוא פלש משם? אם אבל הוא הרבה יותר דרומה, בסביבת המכתש הגדול, וכאן נכנסת גם המילה חורמה וכו', אז אתה שומע פה מה שהוא כתב פה, ארץ חורמה וממלכת ערד חורמה וכו', ואז, מי שמכיר את התוספות בראש גיטין, על רקם מוחגר וכו', יכול לראות פה את רקם כקדש ברנע אי שם בערבה, משהו על גבול ירדן של כיום וכו', משהו בגבול הר סעיר. בכל מקרה, אתה יכול לראות גם בפסוק, אני חוזר עכשיו לפסוק שמופיע במרגלים, מה היה הנתונים הגיאוגרפיים? עמלק יושב בארץ הנגב, דהיינו מפוזרים על פני הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. לכן הוא עשה כל כך יפה פה. את הכנעני הוא פרס לאורך כביש הערבה של היום. והוא ישב על הים, זה אנחנו יודעים, הערים הכנעניות שנמצאות לאורך החוף. על כל פנים, כשאתה מתבונן בזה, אז מתחיל כבר להיות פה בעיה. זאת אומרת, על פני השטח לא כתוב פה שום דבר סתום. כתוב, הכנעני מלך ערד יושב הנגב. אבל כשאתה מתחיל לחשוב, רגע, מה, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים אי שם באזור שעדיין איננו יכול להיחשב כארץ הכנעני. כי אם היה נחשב כארץ הכנעני, איך אהרון נמצא שם, איך משה נמצא שם. מוכרח אתה לומר, וכאן גם המושג לשמוע, זאת אומרת, הוא בא ממרחק די גדול, ויכול להיות שהוא כבר ידע, וזה מה שחזל רמזו דרך האתרים, דהיינו דרך המרגלים, הוא כבר ידע את תוכניות הפלישה, בצורה כזאת או אחרת, של שבטי ישראל, והוא הבין שהם על הכוונת באיזה מקום. אז מהאיתיימה צריך להקדים את פני הסכנה, כי אחרת באמת שהסתובבו להם שם בערבה, מה זה נוגע אליי? אבל הוא עשה מיד חשבון שאם הפלישה שלהם תתבצע, אז באיזה מקום שהוא זה גם יאיים עליו. אז לכן הוא צריך לקדם את זה. עכשיו נשאלה מי זה? איך מלך ערד נכנס לפה כשעיקרו של העניין נמצא במשהו שקשור איכשהו לעבר הירדן? כאמור, המושג עבר הירדן הוא לא מדויק פה. הוא יותר מדיני מאשר גיאוגרפי, כי הירדן בכלל לא עובר פה. עוד יותר מסתבך העניין, כשיהושע מונה את המלכים שהוא כבש, שם ברשימה של 31 מלכים, אז קודם כל שני דברים. א', חורמה וערד מופיעים זה על יד זה ברשימה. ב', הם נמנים בתוך המלכים שיהושע כבש, שיהושע הכניע. אז כאן כתוב הרי שאחרי שישראל נדרו, ונכון, בפעם הראשונה ישראל קיבלו איזה סניטה, אבל ישראל התעשתו ונדרו והתפללו ונענו וניצחו, וקראו למקום ההוא חורמה, ואתה שומע מיד בשם חורמה, גם את החרם וגם את ההקדשה וגם את הבידוד של הדבר מכדי שהוא ייפול להם לביזה וכו' וכו'. אז יהושע עשה את זה, משה עשה את זה. אם משה עשה את זה, למה יהושע זוקף את זה לזכותו? ואם משה עשה את זה, אז זאת אומרת שמשה כבש כן חלקים ממה שקרוי בפינו עבר ירדן המערבי. אלה הם שאלות לא פשוטות, והם כנראה העסיקו את חז"ל. אני לא דן עכשיו לפתרונות הגיאוגרפיים נטו, ואיך צריך ללמוד את הסוגיה הזאת, מי שירצה יראה, יש ברמב"ן, יש בראשונים, שעסקו בזה, כולל גם דברים מאוד מעניינים באבן עזרא ברמב"ן, איך הם שילבו כאן גם את הניצחונות של יהושע. בחז"ל יש טיפול בכיוון אחר. הגמרא בראש השנה. כינח נפשי, הגמרא שם דנה על גבי סדרי זמנים וכו' וכו'. כינח נפשי דארון, הקטע וסיחון קיים, דכתיב, הישמע כנעני מלך ערד. מה שמוע שמע? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד. וכסבור ניתנה רשות להילחם עם ישראל. כי ענני הכבוד, מעצם המציאות שלהם, הם היו מחסה טוב. הם היו חומה, הם היו איזה מגן. אז כיוון שהכל פרוץ, אפשר עכשיו להילחם. אז הוא אומר, אין עני הכבוד, אז קדימה, נילחם. והיינו דכתיב, ויראו כל העדה כי גבה אהרון. איך אפשר לראות? מה טיבה של הראייה הזאת? אז כמה הסברים. ואמר רבא באו, אל תקרי ויראו, אלא ויראו. כדרי יש לקיש, דאמר יש לקיש, כי משמש בארבע לשונות. אי דילמה אלא דה. וכאן זה מורה של דעה. מה הם ראו? הם ראו שהנה אין עני הכבוד, אז יש סיבה טובה לפחד. אז זה לא שהם ראו את מותו, אלא ראו את המסקנה. אומרת הגמרא, מי דמי? הטעם כנענא חסיכון? הרי אתה מבקש להוכיח, כשסיחון עוד היה קיים בזמן שאהרון מת, ומאיפה אתה מוכיח את זה? אתה מוכיח את זה מהכנעני. איפה סיחון פה נכנס? מבחינה גיאוגרפית, סיחון הוא הרבה יותר גבוה. זה אנחנו לומדים גם בפרשה. בערך היום סיחון מול גשר אלנבי, אולי יותר צפונה. בוודאי בדרומה ובמרכזה של הבקעה, מקום שאנחנו נוסעים היום מצד המערבי. אבל כבר דיברנו שלמעשה מלכות סיחון היא מרכז רמת עבר הירדן. אז מה זה קשור לעניין הזה פה? איך אתה מביא ראיה? תנה, זה גם מתרצת. אני מנסה בצדק להביא ראיה לסיחון מערד. הוא סיחון, הוא ערד, הוא כנען. אנחנו מכירים כבר שהניסוח הזה, הוא, זה נוסחה די קבועה במה שנוגע לזיהוי סתומים. מצרפים הרבה אישים מהרבה מקומות, ומצרפים את כולם ואומרים, הוא. אז יש מקומות שבהם זה נשמע מאוד בעייתי, כבר היה לנו כמה וכמה דוגמאות. זה אישים מתקופות היסטוריות שונות, ממקומות שונים וכו' וכו'. וכמובן השאלה היא, מהו המסר החזלי המקופל בדבר הזה? אבל אנחנו עכשיו מדברים על הניסוח כמו שלפנינו. הוא סיחון, הוא ערד, הוא כנען. סיחון, שדומה לשיח במדבר. כנען על שם מלכותו. ומה שמו? ערד שמו. איקא דאמרי, ערד שדומה לערות במדבר, כנען על שם מלכותו, ומה שמו סיחון שמו. אז חז"ל מנסים פה לטעון, כך נאמר פשט בגמרא, שמדברים על אישיות אחת, פשט פשוט, עם כינויים שונים. עכשיו אתה צריך לשאול, מה שמו בתעודת הזהות שלו? מה שמו הפרטי? ומה עם הכינויים שלו? אנחנו מכירים דברים כאלה גם בחברה שלנו, אנחנו מכירים דברים כאלה גם במקרא, גם במקומות אחרים. הדוגמה, מלכי אנגליה, אפיפיור, יש לו שם שיש לו עד לעלותו לכיסא, ואז הוא בוחר לעצמו, ולא חשוב עכשיו על פי איזה קריטריונים. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות, וקיימים דברים כגון אלה, שיש לו שם אחד, ויש לו גם דברים, וכאן מנסים להסביר גם איך הכינויים האלה נולדים. עכשיו נראה איך הראשונים טיפלו בגמרא הזאת. אז כתוב בתוספות, וישמע הכנעני מלך ערד במדרש, אז רש"י מלך כתב, ופשתי דקרא ערד שם המדינה או שם עירו. זאת אומרת ערד שמו, בסדר, אז זאת אומרת הוא הסכים שזה שם מקומי ואחר כך יש לו כינוי. במדרש תנחו בפרשת חוקת, אמרינן, דהיינו המלאק. זאת אומרת, יש פה עוד מרכיב חדש. סיחון, ערד, כנען, ועוד דבר אחד, הכנעני הזה זה המלאק. אנחנו ראינו כבר בפסוק שהמלאק והכנעני, זה ערבוביה מסוימת. המלאק יושב פה והכנעני יושב על הים וכו'. אז יש זיהוי. זיהוי חזלי במדרש שהכנעני זה המלאק. כמו שיסד הפיית בפזמון של פרשת זכור. זאת אומרת, זה פזמון או פיוט שהוא לשבת זכור. מיוחס לקליר, אבל לא מצאתי הוכחה ברורה שזה הוא. ושם כתוב, כסות ולשון שינה היות כמלך ערד. זאת אומרת, אנחנו נראה את המקור של הדבר הזה. הנה לך פה התחפשות. הנה לך פה, למה זה סתום? איך הגיע החזל הזה? כי מדברים פה על מי ששינה את כסותו, התחפש לבושים אחרים, ושינה את לשונו כדי להיות כמלך ערד. וזה בפרשת זכור, דהיינו, צריכים לזכור את פלויני, שהוא המלאק, גם אם הוא מופיע לפנינו בתחפושת של מלך כנען. אז לפי זה, בכלל מה יש לך לדבר? מדברים פה על כנעני? אומרים את התוספות, אבל מכל מקום דייק שפיר דה וסיחון קיים. אז לפי ה... הפיוט הזה שהוא קדום, זה מראה איך הראשונים למדו. יש פיוט, והפיוט הוא רציני של, של, של הקדמונים, אז הם לא אמרו סתם. אז היה להם לסמוך, ויש לנו גם תרעיה תנחומה. אנחנו דנים בגמרא מה גילו של סיחון, מה היחס בין סיחון לבין אהרון. מתברר זה בכלל לא סיחון, מדברים פה על המלאק. אומר התוספות, לא ככה. דייק שפיר דעה וסיחון קיים מדישינה מלאק עצמו לבוא בדמותו. הרי גם להתחפש צריך להתחפש למישהו שיהיה משמעותי. אם סיחון כבר לא היה קיים, איך הוא התחפש לסיחון, או על כל פנים לצבא סיחוני? משמע, שזה היה קיים, ונמצא שגם אם הגמרא אצלנו לא מסבירה את היסודות של זמלק, ולא מזכירה את התחפושת, לגבי המהלך של הגמרא זה לא סותר. כי אנחנו מבקשים לדעת האם סיחון חי. והתשובה היא כן, הוא חי, והראיה שרצו להתחפש למישהו כדי לגרום להסחת הדעת, או כדי להשתלף פה במערכה הזאת, אז הוא התחפש לסיחון. ואם תאמר שסיחון כבר לא היה חי, למי הוא היה מתחפש? בסדר. אגב, התוספות אומרים דברים נוספים שלאו לא ניכנס, ונראה דמעשי קודריש. שהפסוק הזה נדרש ממסי. די דעה מהחוקה, אתה מפרש לשמע כי בא ישראל דרך האתרים. ורשי לא דק בפירוש החומש. בקיצר, על הלא דק הזה, כבר יש גדודים של פרשנים כמובן, כולל את רבי אליהו מזרחי והמהרש"א, וכולם להעמיד את דברי רשי על דיוקם. והביקורת של התוספות לא צודקת פה לשיטת המצדיקים את שיטת רשי. השאלה היא, פעמיים בתורה, מסופר על התחפושת הזאת, או פעמיים בתורה מסופר על ההתנגשות הזאת עם מלך ערד ועל השמיעה הזאת. מאיפה המקור? אבל נניח לזה לא נכנס. אותנו מעניין ברגע זה הפסוק כמו שלפנים. אז יש במערשה מדמי, אתם כנען אחר שיחון, נראה לפרש דאחי פריך, על פי מה שאמרו פרק האישה, השיחון ואוג בני החי בר שם חזייהו. ואם כן, לא אבו מכנען, ואם סיחון אבו, לא אבו קרא לכנען, ואם משני התירוצים זה לא קרא לכנען, אלא על שם מלכותו שארץ כנען אבי, על שם שיושבים בה מבני כנען משדיין ומוד, והוא נקרא מלך האמורי בכל המקרא, שהם מבני כנען גם כן, על שם יושבים מבני האמורי, ומה שהכיחם לומר כאן, וכאן המרשה כבר תורם לסוגיה שלנו, מה לא טוב? אתה קורא פרשה פשוטה בתורה, ואתה קורא על הכנעני, ואתה קורא על מלך ערד, ואתה קורא יושב על נגנב. מה אתה מכניס לי פה את סיחון, שהוא בוודאי יושב בעבר הירדן המזרחי, הרבה יותר למעלה? מה אתה מכניס לי פה את הכנעני, כשכתוב מלך? מה זה צריך? אז הוא אומר, ומה שהכריחם לומר כן, דקנעני מלך ערד דאחי הוא סיחון, לפי שמלך ערד ממש לא נכבש עד מלחמות וכיבוש יהושע. דחשיב לי מלך ערד אחד מ-31 מלכים שכבש יהושע. אז יהושע כותב שהוא כבש 31 מלכים ויש שם רשימה. ואחד מהם זה מלך ערד. והקרא דהכה, משמע די בימי משה נעשית מלחמה זו דמלך ערד, ונעשה חורמה בערב. אז זוהי שאלה שהמפרשים דנו אצלנו בסוגיה, ואני לא אכנס עכשיו כל מיני דברים שנאמרו פה עם ויכוחים וכו' וכו'. אז המערשה אמר שיש פה כאילו סתירה. לכן, ועל כן אמרו, דהיינו סיחון, היינו מלך ערד, דאחה דהתחלת כיבוש של משה היה בסיחון. אז איך צריכים להבין פשט במערשה? נו, ומה מרוויחים על ידי התירוץ החזלי הזה? מרוויחים את המיקום של ערד. מלך ערד, וכאן אני חוזר למפה, מלך ערד שעליו מדבר יהושע, זוהי ערד ההיסטורית של תקופת ההתנחלות, צפונית מזרחית לבאר שבע, ותל ערד של היום שנערכו בו חפירות וכו'. ושם בוודאי לא עלה בדעתו של משה להילחם, וגם בדעתו של מלך ערד לא הלך לסובב את דרום ים המלח, וללכת לאיזה מקומות אחרים כל כך רחוקים. מה יש? מסתובבים שם נבדים במדבר. לעומת זאת, ערד של קני בית ירוחם יכול לפי זה להיות, לפי דברי המערשה, שאולי היה עוד מקום אחד, שעוד לא הגענו אליו, שהוא קרוב יותר לעבר הירדן המזרחי, ושם הייתה אותה ערד שבה נלחם משה, ולכן היא מזוהה בפי חז"ל כסיחון. ובכיוון הזה יש גם ברוך לנר באחרונים על הגמרא הזאת בראש שנה, בגמרא הוא סיחון הוא ערד. התוספות כתבו וכתב שהיה המלאק ושינה את עצמו כאילו הוא סיחון, כן כתבו על פי המדרש. ולעניות דעתי גם מקרא מוכח כן. די לומר שהיה סיחון עצמו, שהרי קרא כתיב ויחרם אתם ואת עריהם. אז אם כבר ניצח אותו, איך אחר כך עוד פעם סיחון בא? ואחר כך סיפר הכתוב שפתח בשלום לסיחון. הרי אם אתה אומר שכבש אותו, אלא על כוכך זה לא היה סיחון. אז זאת אומרת, מהמקראות עצמם, בעקבות הארוך לנר הזה, אתה מבין שכשחזל אמרו הוא, 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 הם ידעו את הפסוק ביהושע. הם גם ידעו את הפסוק בחומש. הרי כמה פסוקים אחרי זה כתוב שנלחמו בסיחון. ואם יחימו אותם, אז מה זה תנה הוא? הוא, הוא, הוא הרד, הוא סיחון. הרי לך על אתר מיני ובי, שנוסחה כזאת הוא, הוא, היא לא תמיד, בפנינו, בוודאי לא, לא זהות גמורה. ואז מתעוררת כמובן השאלה, אז מה טיבה של הנוסחה הזאת הוא, הוא? מה התכוונו חזל? כשמופיע לנו סתום אחד, כשמופיע לנו מישהו ואתה מבקש לזהות אותו, מה טיבו של הזיהוי הזה? במקרה שלפנינו אי אפשר לומר, כפי שהכריחו המפרשים, אי אפשר לומר שזה זיהוי ביולוגי גמור. עכשיו נראה מה אמרו הראשונים. אז יש בי בן עזרא, וישמע כנעני מלך ערד, אמרו הקדמונים שהוא סיחון. גמרא, המדרש הזה, ונקרא כנעני, כי כל אמורי כנעני, שם כללי. ברמב"ן והנכון בעיניי. כי זה מלך ערד, הוא יושב, הרמב"ן ארץ ישראלי, הוא יושב בנגב מעבר לירדן ימה בארץ כנען על יד הירדן בגבול בני יהודה סמוך לחברון שהיא בנגב. המפה שלנו על ערד בית ירוחם בערך מתאים לזה. זאת אומרת, אמר הרמב"ן שזה לא יכול להיות ערד במקום שהוא בכלל לא יודע. ושמע מרחוק בבוא בני ישראל, הוא בא דרך האתרים אל ערבות מואב, הוא עבר את הערבה. המלחמה עם ישראל, משה רבינו, הייתה בשטחים שהם לא כל כך מוגדרים או משהו כגון זה. והוא בא להילחם עמהם שם, וזה טעם וישמע, דיינו כאילו, שמע מרחוק, אחרת היה קצר וכתוב, ויראה, וידע, שמועה, זה בדרך כלל הדבר שבא ממרחקים. ולכך סיפר הכתוב, הוא יושב בנגב בארץ כנען, זה הפסוק במסעי, כי בא מארץ אחרת אל מקום ישראל. ובחזקוני, יושב בנגב הוא המלאק, כי לכתיב המלאק יושב בארץ הנגב. ואם המלאק, למה נקרא שמו כנעני? אלא כשראה הקדוש ברוך הוא שחזר ונלחם עם ישראל פעם שנייה, אמר להם, הקדוש ברוך הוא לישראל, אינו אסור לכם כבני עשיו, שאמרתי לכם, אל תתגרו בם, אלא הרי הוא לכם ככנענים. שנאמר בהם כי אחריהם תחרימם, ולכך נקרא כנעני. כאן פירש רש"י, ראו ישראל לבושיהם כלבושי הכנענים. לא נקט לילי בדרבלז, רק כליר, דאמר בפרשת זכור, כסות ולשון שינה היות מלך ערד. זאת אומרת, שם מלך ערד, למרות שהתוספות כן תפסו קצת ככה, זאת אומרת, השאלה למי הוא יתחפש. אם אתה אומר, וישמע כנעני, שהוא יתחפש למלך ערד, נניח לא כמו שאמר אבן עזרא שכל האמורים והכנענים נקראים ככה. אמר החזקוני עוד וקימתא, יש מפרשים שפסוק זה מן הפסוקים חסרי טבע, וכן הפירוש, וישמע הכנעני מלך ערד, ועמלק יושב בארץ הנגב. כאילו, הוא מתכוון שהזיהוי החזלי, כאילו נוחת להשלים פשוטו של כתוב. לא מדברים על תחפושת ולא על דברים אחרים, אלא מדברים פה שהייתה פה איזו קואליציה של הכנעני, של מלך ערד ועמלק. ומצינו במקום אחר ששניהם בשכונה אחת ובהסכמה אחת, כי דכתיב, והעמלקי והכנעני יושב בעמק. כי העמלקי והכנעני שם, וירד העמלקי והכנעני. ההסבר הוא כמו שזה מופיע במפה. המלאק לא היה לו שטח טריטוריאלי מוגדר. זה הרי מוסבר גם על פי מלחמת שאול. ששאול, כשאמרו לך והחרמת את המלאק, אז הוא הקיע אותם לכל הרוחב של צפון סיני. כי הם היו מפוזרים שם. בכלל, כיוון שלא הייתה להם תודעה לאומית, ולא היה להם משהו ספציפי, אז הרבה שבטים נקראו עמלק. אז ממילא יכול איפה להיות שפה מדברים באמת על עמלק, והמלאק והכנעני תמיד הולכים בצוותא, כפי שראינו, וכך החזקוני הציע, וגם הוא הזכיר בעוד הוקימתא, שמלך ערד הוא באיזה מקום שהוא שימש איזה בובה או תחפושת או דברים כגון אלה. המקור של דברי רש"י, זה במדרש תנחומה הזה, במדרש שלמדנו, שלא הגיע לידינו. הוא מצולם פה מתוך תורה שלמה, אבל אין לנו את הטקסט המקורי. אפשר לראות בהערה ה' שהוא לקח אותו מילקוט שימוני, ויש משהו דומה לזה ביונתן בן עוזיאל, ועוד נוסחאות אחרות של הדברים האלה. אמר רבי יהודה בר שלום, לבוש כנעני לבש, ולמד שיחת כנענים, והיה מדבר מלשונם שלא יכיר אותו ישראל, וכל שעה שהוא בא. אמר רב תנחומה בר חנילאי, כיוון ששמעו שמת אהרון, זיהינו עצמם מבפנים, התחפשו, לקחו את הנשקים, מכירים את הסיפורים, סכינים, וכל מיני כלי נשק, שהם